כן, שלום לכולם, אנחנו באורות התחייה נ"ג, זה נמצא אצלכם בספר אורות בעמוד פ"ח, רוח הקודש. אני אקרא קצת ונחזור. רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול, המלא חיים, הפרוס בכל העולם כולו, הממלא את החיים כולם ואת כל האדם בכללו בייחוד. איך הוא הולך ומתרכז, מוצא לו עמדתו בעולם, מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל שבקרבה קדוש, שורה באדר גאונו מראש צורים של גזעה מליחות תולדתה. ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. לא, זה הפסוק בהושע י"ג ד'. באמת שיש איזה זוהר שלא הבאתי אותו. טוב, אנחנו נסתדר בלי הזוהר הזה. לא, רציתי להביא אותו. טוב, כי הזוהר שואל מה שאתה שואל, היה צריך להיות כתוב... מה? היה צריך להיות פה משהו אחר, נכון? טוב, מהופעת תורתה, מהארת נביאה, עמדת מלכותה, בניין מקדשה, חורבנה ושבותה, פיזורה וגלותה, נחמתה ותקוותה עד דור אחרון, פעולתה למהלך הרוחני של העולם, התעוררותה לתחייה בזמננו, נפילותיה החומריות והרוחניות, עומק המחשבה האלוהית מתגלה בעוצם הירידות כונניותם לטובת אישי הפרטיים, בכללותה למין האדם בכללו, להעלאת העולם בפועל ידם, כבר אשר השם אשר עימה בחיי שעה. מה פירוט? החיים החברתיים והיחידים, הלאומיים והעולמיים, וגם בחיי העולם, זיכוך הנפשות, הגברת זיו החיים, התעלות הכישרונות, המשכת התרבות הכללית שבעולם, אל העושר האמיתי. אז בואו נעצור רגע פה ונראה, בסדר? רוח הקודש מגלה. מה הכוונה מגלה? אז אני שמעתי שני פירושים. זה בפשטות, רוח הקודש היא מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול המלא חיים. כלומר, זה סקירה שהיא רואה את האור האלוהי. כן, רוח הקודש, כלומר אדם שהוא בעל רוח הקודש, הוא רואה את זה. או רוח הקודש של חכמי ישראל שבכל הדורות, של הנביאים, היא מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול המלא חיים, הפרוס בכל העולם כולו, הממלא את החיים כולם, ואת כל האדם בכללו בייחוד. אז מה היא מגלה? איך הוא הולך ומתרכז, מוצא לו עמדתו בעולם, מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל. בוא רגע נעצור פה. כלומר, מה הרוח הקודש היא מגלה? היא מגלה איך האור האלוהי הכללי, ההווייתי, נשמת הכל, הוא מתרכז ב... כנסת ישראל, כלומר דרכה, דרך האומה הישראלית שמופיעה בנשמת האומה הישראלית, ריבונו של עולם דרכה, דרך האומה הזאת הוא פועל, הוא מוצא מקום מנוחה ופעולה, מקום השראת שכינה שבקרבה קדוש, כתוב בקרבך קדוש. אז הגמרא אומרת במסכת תענית, לעולם ימוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר בקרבך קדוש. זה מבטא את הקדושה העצמית של ישראל, את הטבע האלוהי שלה, ואפילו את הגופניות האלוהית שלה. קדוש שרוי בתוך מאב, נכון? ככה כתוב, שבקרבך קדוש שורה באדר גאונו וכו'. זאת אומרת, הסבר ראשון למשפט הזה בקצרה, רוח הקודש היא רואה מה שלא רואה אדם שאין לו רוח הקודש, הוא רואה את החיצוניות. יכול להיות שיש לו חוכמה להסביר כל מיני תופעות טבע, כל מיני שיטות כלכליות מוצלחות, או מהלכים מוזיקליים מורכבים. יש כל מיני חוכמות החול כאלה, אבל רוח הקודש זה שייך לחוכמת הקודש הפועלת, והיא מגלה... איך מרכז הופעת האלוהות של הכללית של העולם, האור האלוהי הגדול המלא חיים הפרוס בכל העולם כולו, יש לו גם מרכז, יש לו לב לאור הזה, וזה עם ישראל, זה כנסת ישראל, בארץ ישראל, בארץ הקודש, שדרכה הקודש מתפשט בעולם. מי שאין לו רוח הקודש, הוא רחוק מאוד מהבנה של הסדרים האלוהים. הוא רואה את הסדרים החיצוניים של המציאות, וברוח הקודש הוא רואה את הסדרים המוסריים של המציאות, הסדרים האלוהיים של המציאות. הוא רואה את המרכז, את הלב. חיבונו של עם יש לו קונסוליה בעולם, יש לו יד בעולם. זה עם ישראל. הוא פועל דרך צבאות השם, שככה הם נקראים עם ישראל, צבאות השם. ואתם צבאות השם תיקראו. יש לו מקום מנוחה. מה זה מנוחה? לא הכוונה פה במובן של שלווה, אלא במובן של מקום לחול בו, כמו המשכן, המקדש, הנביאים, האומה בכללה, דרך הפוליטיקה שלה והנחלה שלה והחקלאות שלה וההשפעה שלה על העמים, כמו כל דבר בעולם. הדבר הכי רוחני בעולם, בשביל להופיע בעולם, הוא מופיע בדבר גשמי. אפילו ספר תורה הוא עשוי על גביל, נכון? וכתוב בדיו. ובשביל שההערה הנבואית, האספקלריה המהירה הזאת תתגלה בעולם, אתה צריך הלכות של כתיבת סתם, אתה צריך מקום לשים את הספר. זאת אומרת, לרוחניות, בשביל לנוח ולהופיע בעולם הזה, בשביל שלא יהיה ניתוק, אלא יהיה פעולה, צריך כלי. גם הנשמה האלוהית של האדם היא צריכה גוף בשביל לפעול. וריבונו של עולם יש לו, נכון, תמיד אנחנו אומרים אין לו גוף, נכון? ולא דמות הגוף. אבל במידה מסוימת יש לו מרכז שדרכו הוא משפיע. נקודה אחת שדרכה האור האלוהי מתפשט. ורוח הקודש היא רואה את זה. היא מגלה את זה. אז זה הסבר אחד לרוח הקודש מגלה בבהירות. זה לא משהו מעורפל. אתם יודעים שהסדרים האלוהים שאנחנו עוסקים בהם הם מאוד מובנים, הם מאוד בהירים. נהירין לי שביל ידי רקיע כשביל ידי נערדיה, שמואל אומר, בגמרא. כלומר, השבילים של הרקיע, אפשר להדביר את זה, שהוא היה חכם בחוכמת עיבור החודש וכו', שזה באמת נכון. אבל זה, יש לזה עוד עומק למשפט הזה. השבילים של הרקיע הם בהירים לו. רוח הקודש היא מגלה בבהירות את הופעת השם דרך המרכז, דרך הכלל, דרך כלל ישראל, דרך הנפש הלאומית הזאת, הגוף הלאומי הזה. כל האור האלוהי, הפרוס, המלא חיים, בכל העולם כולו, אז הוא וכל האדם בכללו, כי כל האנושות היא בצל אלוהים, אבל הוא מתרכז ומוצא לו את עמדתו דווקא בכנסת ישראל. כל יציאת מצרים היא באה ליצור אומה כזאת שאוכלת קורבן פסח, נכון? אומה כזאת ששם השם מתקדש על ידה. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. אז לפני זה לא היה מרכז לאומי להופעת השם דרך עם. היו פרטים, אבל הפעולה היא הייתה מצומצמת מאוד והאנושות ירדה מטה-מטה. וגם ברמה לא הנגלית של הפעולה של עם ישראל, אלא ברמה הסגולית, האור האלוהי הוא פועל דרך האומה הישראלית. כלומר, כנסת ישראל, נשמת האומה, היא נשמת העולם. ריבונו של עולם, הוא פועל דרך הנקודה הזאת על כל היש. טוב, זה הסבר אחד. הסבר שני ששמעתי פעם מהרב צוקרמן לפני הרבה שנים, הוא הסביר שרוח הקודש מגלה בבהירות, לא במובן של סקירה רוחנית, אלא במובן של חשיפה. כלומר, בעלי רוח הקודש הם חושפים את האור האלוהי בעולם על ידי למשל גבורתם. כתוב ששמשון רוח הקודש הייתה מקשקשת לפניו כזוג, כתוב בגמרא. מה זה קשקשת כזו? כמו פעמון, כן? זאת אומרת, שמשון, עכשיו, שמשון, אנחנו... מה זה רוח הקודש שהייתה לו? זה האומץ שהיה לו. האומץ לצאת ליש העמו, לעשות מעשי גבורה לטובת קהל רב. ככה הרמב"ם מסביר במורה נבוכים, חלק ב' פרק מ"ה, שיש 11 מדרגות ברוח הקודש, שתיים של רוח הקודש וכל השאר זה של נבואה. המדרגה הראשונה זה האומץ. החידוש של הדור שלנו זה שרוח הקודש היא שורה על אומה שחושפת, יותר נכון, האומה היא חושפת את רוח הקודש דרך האומץ של אנשים לקום ולעשות מעשי גבורה ולצאת לאש העמה. זה חידוש מאוד גדול. זאת אומרת, זה רוח הקודש שהיא, הרב כותב עליה בפסקה הראשונה באורות, רוח הקודש השורה לאומה בכללה, נכון? אז היא מה שגורם לנו לעזוב את הכל ולעלות על הארץ, היא מה שגורם לנו להילחם על הארץ, לחשוף את האור האלוהי הכללי. זה אומר, איפה זה? זה אחד ההסברים למשפט הזה, יש לו כמה הסברים, אבל זה ה... הנה. בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. יש רוח השם על האומה, אומה אמיצה, אומה שהיא מגלה את האור הכללי, היא חושפת אותו. הוא המרכז, הוא מוצא לו מרכז על ידה, לידי מעשים של אומץ, של לימוד תורה, של חזרת הנבואה. זאת אומרת, זה עוד דרך להתבונן על הפסקה הזאת, או לפחות על המשפט הראשון הזה, בצורה קצת רזית, כן. עוד פעם? כן. כן, בטח, בוודאי. שמעתם את השאלה שלו? שאל ככל שהמדרגות, 11 המדרגות שהרמב"ם מונה, אם כל מדרגה שאדם עולה, נביא עולה, אז זה כולל גם את המדרגות הקודמות, אז ודאי שכן. בטח, בטח. נביא הוא לא רק בעל מדע אלוהי, שזה בעל רוח הקודש. איך אומר הרמב"ם? מעיקרי הדת, לידע שהקדוש ברוך הוא, מה? לא, לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. בקיצור, מעיקרי הדעת זה שאדם הוא יכול, מישראל יכול לזכות לרוח הקודש. כן? זה תדע את זה. כל אדם יכול לזכות לרוח הקודש. כתוב בתנא דבי אליהו, מעיד אני עליכם שמיים וארץ, בן איש, בן אישה, בן עבד, בן שפחה, בן נוכרי, בן ישראל, הכל רוח הקודש הורה עליו, לפי המעשה שהוא עושה. זאת אומרת, מעיקרי הדעת לדעת, תדע שאתה יכול לזכות לרוח הקודש. אבל לנבואה לא בהכרח. לנבואה זה מזקיק כבר כישרון דמיוני מפותח מאוד, וגם נבואה במובן של שליחות זה לא כל בעל רוח הקודש זוכה לזה. זה מה שמשה רבנו, הוא ידע שיש לו רוח הקודש, כי אדם שיש לו רוח הקודש הוא מרגיש שהוא אדם אחר, שיש בקרבו עזר אלוהי. ככה הרמב״ם אומר שם במורה נבוכים. אדם שיש לו רוח הקודש, אין לו ספק שיש לו רוח הקודש, זה פשוט. אבל החידוש שהיה שם בסנה זה שמשה חשב שהוא לא ראוי לשליחות. הוא אומר, מה אני לא איש דברים אנוכי. וכזה שהוא אמר לו, מי שם פה לאדם? אתה ראוי לשליחות, ואתה תלך בשליחות, ואתה תגלה את האור האלוהי דרך האומה הישראלית, כי זה השליחות שלך. בסדר? פרק, חלק ב', פרק מ"ה. בסדר? פרק, לא. חלק ב', פרק מ"ה, במורה נבוכים. זה מדרגות ברוח הקודש והנבואה. הנביא הוא ודאי צריך להיות גיבור, נכון? כתוב, אין השכינה שורה, נבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר וענב. לא יכול להיות בעל מורח לב. צריך לעמוד מול מלכים, מול עם, מול ביזיונות. הנביאים זה לא כל כך משרה קלה. יש פה מישהו שרוצה להיות נביא? 1, 2, רגע אני רושם, 3. אתה גם? מה? מה? הכהן גדול, אתה מעדיף? רגע, אז אני ארשום אותך בכהן גדול. כהן גדול, בסדר גמור, אני אסדר את זה. אז אתה כהן אבל? אתה לא כהן. אז טוב, לא משנה, אנחנו נדאג לך למשהו. מכל מקום, לא כך פשוט להיות נביא. זה ודאי צריכה להיות שאיפה של כל בן ישראל להיות נביא, לחשוף את הרוחניות האלוהית בצורה יותר מקסימלית, אבל צריך לדעת שלא כל כך קל, זה לא תפקיד פשוט. צריך להיות מוכן לזה. ישעיהו אומר, יש מדרש כזה על ישעיהו, שהוא אמר, הנני, כאילו, אני מוכן. הוא אומר, כאילו, השכינה היא מדרש כזה. מי מוכן ללכת, בשליחות, לסבול ייסורים, לסבול ביזיונות, גבי נתתי למכים, לחייל המורטים, ולא הסתרתי מפניי מכלימות וריק, ישעיה אומר. מי מוכן? הוא אמר, הנני, שלחני, אני מוכן ללכת. באמת הוא זכה, בסדר? טוב, אז אני חוזר. אז רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול המלא חיים, הפרוס בכל העולם כולו, ממלא את החיים כולם, ואת כל האדם בכללו בייחוד, כי יש מדרגות בבריאה, לא כולם באותה מדרגה. זה ברור שהאדם הוא נזר הבריאה, ועם כל זה, גם לאנושות יש מרכז, להוויה כולה יש מרכז. איך הוא הולך ומתרכז, רוח הקודש, מוצא לו עמדתו בעולם, מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל שבקרבה קדוש, שורה באדר גאונו, מראש צורים של גזעה, מהליכות תולדתה, אנוכי השם אלוהיך, מארץ מצרים. מה זה מארץ מצרים? ומה היה לפני? מה? הקדוש ברוך הוא שלח את יעקב לבית אל, הזוהר שואל. הוא לא, האבות הם לא... לא. בתור אומה, בתור כלל, מצורף משיגים שנוצרו עקב חטא האדם הראשון, זה דווקא מיקור הברזל של מצרים. זה בעצם התשובה של הזוהר. שעם ישראל הוא עבר שם צירוף וליבון, ונתנקו מזוהמת הנחש הקדמוני, שירבב את האנושות בטוב וברע, עד שיכלו לעמוד על הר סיני ולשמוע את ההדרכה האלוהית הבהירה, מה שלא התאים לאף אומה, כי הם לא עברו את כור הברזל במצרים. יש עוד סיבות, אבל זאת אחת מהן. כלומר, יש פה תהליך זיכוי. לכן, ואנוכי השם אלוקיך, דווקא מארץ מצרים. שם מתחיל הופעה של הכלל. מהופעת תורתה, כל זה, זה התרכזות רוח הקודש. מערת נביאיה, עמדת מלכותה, בניין מקדשה, חורבנה ושבותה, פיזורה וגלותה, נחמתה ותקוותה, הדור אחרון, פעולתה על המהלך הרוחני של העולם. פעולתה של מי? שכנסת ישראל, יפה מאוד. כלומר, מי שהוא בעל רוח הקודש, רוח הקודש היא מגלה דרך הופעת תורתה. איך רוח הקודש היא מתרכז באומה הישראלית? מערת נביאה. כמה נביאים עמדו לאומות העולם? כמה עמדו אגב? כמה? אחד אתה אומר? עוד הצעות? מה? 7, הגמרא אומרת 7. רוצים לספור ביחד? זה קל לספור. בלעם, באור, אתה אומר באור? יפה. בעם, גם באור. בלק בן ציפור. יפה מאוד. אתם רואים, אתם כבר יודעים. איוב, לפי הגמרא הזאת, הוא לא היה יהודי. מה? אליפז התימני, בלדד השור, אתה מכיר אותו? הוא גם תימני. אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, אליהו בן ברכל הבוזי. אז יש דעה, אז כבר ספרתי 8, נכון? יש דעה שאליהו בן ברכל הבוזי הוא קשור דווקא לנביאי ישראל. בוזי זה קשור ליחזקאל, נכון? שביזו אותו. מה? אז מכל מקום ספרנו 7. בסדר? אוקיי. מה שאלת היה לי? אמרת משהו אבל? בסדר? נמשיך? זה מרשה לי. מה? רגע, אז שנייה אני רק אחזור. אז הערת נביאיה זה גם הנבואות שניבאו נביאי ישראל, שכתובות אצלנו ממחת נביאים ושבעה נביאות, עמדו להם לישראל. נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. הנביאים שאנחנו מכירים, היו הרבה יותר נביאים מהם, היו מיליוני נביאים. רק אלה, הם... היו נביאים עם שליחות. יש הבדל בין נביא עם שליחות ולנביא בלי שליחות. נביא בלי שליחות היו מיליונים. הגמרא אומרת, כפליים כיוצאי מצרים עמדו להם נביאים לישראל. זה הרבה, ברור? הרבה מאוד. אבל זה הייתה תופעה לאומית. אז אתה מבין שרוח הקודש הכללית היא מתרכזת באיזה מקום. זה לא 7 נביאים עד דור שנפסקה הנבואה. משה רבנו התפלל שלא תשרה, הוא נבואה על אומות העולם. והוא נהנה. שלוש בקשות הוא ביקש, זאת אחת מהם. בסדר? והוא נהנה. רוח הקודש היא דווקא מתרכזת באומה הישראלית ולא במקומות אחרים. והגמרא במסכת ברכות אומרת. הייתה פה איזו שאלה או משהו? בן, אתה רצית שם משהו? כן. מה זה מראש צורים? כתוב מראש צורים, הראינו ומי גבעות, שוראינו, נכון? אני לא מכיר את השיר הזה. בכל מקרה, סתם. אז מה זה מראש צורים? זה אבות. שנאמר, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת באור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחול אליכם. מה זה צור? צור זה מקור. ככה הרמב"ם מסביר במורה נבוכים, שצור זה מקור. מחצב. הביטו אל צור חוצבתם. כלומר, מה המקור שלכם? הביטו אל מי? אל אברהם אביכם. בסדר? אז מראש צורים זה האבות. כלומר, מתחילת השורש של האומה הישראלית, שאנחנו אומה שהיא בבחינת אברהם, יצחק ויעקב, בתור אומה. אנחנו חושפים את האברהמיות שבנו, ואת היצחקיות שבנו. כלומר, זה הטבע האלוהי שלנו. וזה מתחיל מראש צורים, מהמקור, מהשורשים, מראש צורים של גזעה, הגזע עוד, מהשורשים, מהגזע, מהליכות תולדתה, והווייתה כאומה, ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים. בסדר, עניתי? מהליכות תולדתה, מההיסטוריה הישראלית, כן? כל ספר כוזרי הוא מבסס את האמונה שלו על ההתגלות האלוהית לעם ישראל. אלוהים המתגלה בהיסטוריה. לא באים אליך בהוכחות מדעיות, אלא תסתכל מי ריבונו של עולם התגלה, ומי הוא עשה ניסים, ומי הוא קרא את הים, את מי הוא הכיל את המן, איפה שרתה השכינה, והייתה נבואה, ועמוד ענן, ועמוד אש, ו... ושנים ארוכות ומשכן. אז תבין איפה רוח הקודש היא מתרכזת. אז הלכות תולדתה, תולדתה הכוונה היסטוריה שלה, בסדר? שזה היסטוריה אלוהית. היסטוריה של עם ישראל. היה פעם פילוסוף שאמר כל ההיסטוריה של כל העמים זה היסטוריה של חול, וההיסטוריה של עם ישראל היא קודש. שכחתי עכשיו את השם שלו, אבל כן? שכחתי את השם שלו. היסטוריה של עם ישראל זה הכל קודש. זה ממש מתאים פה לפסקה הזאת. הוא כיוון לדעת גדולים. לא גרמני. לא. אני חושב שהוא היה דרום אמריקאי. משהו כזה. אני שכחתי לעשות את השם שלה. זה אולי אני אזכר. בהופעת תורתה, מערת נביאה, עמדת מלכותה, בניין מקדשה. כל, אתה מסתכל על כל אלה, אתה מחבר את הפרטים, אתה רואה איך רוח הקודש יש לה מרכז בעולם. איך היא פועלת, איך היא מתגלה, איך היא מתפשטת. חורבנה ושבותה של האומה הישראלית. גם זה פעולה אלוהית, פיזורה וגלותה. ההיסטוריה שלנו היא קודש, כמו שאמרנו. הכל זה תהליך אחד שבונה את הקומה השלמה, הבאה, שהולכת גם דרך היסורים ונבנית. נחמתה ותקוותה עד דור אחרון. אז רוח הקודש היא חורזת בריח התיכון המבריח מן הקצה על הקצה, את כל הצי השיטים העומדים האלה, את כל הדורות, עד דור אחרון, הכנסת ישראל. נשמת האומה, היא מתגלה, איך ריבונו שם מתרכז בה, מופיע דרכה, פעולתה על המהלך הרוחני של העולם. שם ישראל אין עם שהשפיע כמוהו על המהלך הרוחני של העולם. גם ברמה הנגלית, אין ספר שהשפיע כמו התנך, ונביאי ישראל, ופילוסופים של יוון נפגשו עם נביאי ישראל, יש כל מיני מסורות על זה, וגם ברמה הסגולית, כל מיני תמורות שאנחנו עברנו, כשהלב הוא חל שינוי בו, יש בו שינוי מנגיד נבואה לתורה שבעל פה או דברים כאלה, אז זה גם משפיע על מעבר ממיתולוגיה לפילוסופיה. יש השפעה על המהלך הרוחני הכללי של העולם, התעוררותה לתחייה בזמננו. זה גם נקודה שצריך רוח הקודש להתבונן עליה. נפילותיה החומריות והרוחניות, עומק המחשבה האלוהית המתגלה בעוצם הירידות. מה זה עומק המחשבה האלוהית המתגלה בעוצם, המתגלה? אצלי כתוב המתגלה. עומק המחשבה האלוהית המתגלה, צריך להיות מתגלה, לא? למה? העומק מתגלה? העומק הוא מתגלה. בעוצם הירידות, נפילותיה החומריות והרוחניות, עומק המחשבה האלוהית המתגלה בעוצם הירידות. רוח הקודש היא סוקרת את הכל בתור מהלך הווייתי אחד, כללי. כונניותם לטובת אישיה, הפרטיים לכללותה, למין האדם בכללו. מה זה כונניותם? של מה? של נפילותיה ושל עליותיה, של התעוררותה. כל דור, כל תהליך, הוא בונה פה קומה שלמה יותר. אנחנו נוהגים לומר, כתוב בגמרא, הכל לטובה, נכון? הכל זה תהליך אלוהי. בוא ניקח משל מאדם. אנחנו מתבוננים על אדם, אנחנו יודעים שהאטומים של האדם הם מתחלפים, אתם יודעים? האטומים שלו הם מתחלפים, לא שמעתי, אחת לשבע שנים, שמונה שנים. כל האטומים שלו בגוף הם לגמרי מתחלפים. משתנים, חוץ מהאטומים של המוח, תאי המוח, כל התאים, לא האטומים, סליחה, התאים, כל התאים מתחלפים. אבל אנחנו מבינים שיש כאן נפש של אדם אחד שהיא רוכבת על גבי תאים מתחלפים, נכון? ואף על פי שהתאים האלה התחלפו כמה פעמים במהלך החיים של האדם, הנפש האחדותית הזאת היא רוכבת על גביהם. אותו דבר באומה הישראלית. יש כאן נשמת האומה, היא רוכבת על גבי דורות. נצח ישראל, היסוד הרוחני, הנפשי, הנשמתי, כלל ישראל, הוא מתגלה דרך דורות מתחלפים. הדורות האלה, פעמים שהם בגלות, פעמים שהם בדור של נבואה, פעמים שבדור של בניין בית המקדש. מכל מקום, האור האלוהי הזה, הוא פועל כל הזמן, ודרך גם הירידות, עוצם הירידות, עומק המחשבה האלוהית, הוא יוצא אל הפועל. המגמה האלוהית של כל הבריאה, דרך המרכז של הופעת האור האלוהי בעולם, זה כנסת ישראל, דרך כל הדורות. זה כמו מרוץ לפיד כזה, דור מוסר לדור, מוסר לדור. פעמים יש שנים יותר קשות, שנים יותר טובות. מכל מקום זה מהלך אחד, זה לא צו לצו, קו לקו. רוח הקודש היא סוקרת את ההיסטוריה באופן כזה, שהיא רואה גם את, את מה שנראה לנו כרע, כחלק. נכון, אנחנו אוכלים קורבן פסח, שהוא מבטא את האחדות השם, על מצות ומרורים תאכלו, נכון? ככה כתוב, מצות זה מבטא את הגאולה, ומרורים זה מבטא את השיעבוד. אחדות השם היא מתגלה דרך הגאולה ודרך השיעבוד, דרך החירות ודרך המורכבות, דרך הסיבוכיות. זה אחדות ההפכים שמתאחדים סביב הפעולה של האור האלוהי הזה, האחדותי, שפועל דרך האומה הישראלית, מתרכז בה, קונניותם לטובת אישיה הפרטיים של כל התהליכים, כל הדורות, לכללותה, גם האישים הפרטיים מתברכים מכל התהליכים, גם כללות האומה מתברכת, למין האדם בכללו, להעלאת העולם בפועל ידה, כלומר ההשפעה על האנושות, העלאת העולם ההווייתי, כי כל הישו מתעלה על ידי הפעולה של כנסת ישראל, הכל מתברך, הכל מתעלה, גם החיות הן מתעלות, והדומה מתעלה. כתוב על הפסוק, והשבתי חיה רעה מן הארץ, נכון? מה זה השבתי חיה רעה מן הארץ? אז מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. לפי רבי יהודה לא היו עריות ונמרים ונחשים. הם הלכו לג'ונגל באפריקה. לפי רבי שמעון יהיו, אבל הם יאבדו את תכונת האכזריות שבהם. תכונת התקיפות. אלא יהיה לך איזה מין אריה כזה, פודל. כל מגדל פודל, תגדל איזה אריה. סך הכל זה הרבה יותר יפה אריה, נכון? ומרשים. אתה הולך איתו ברחוב ככה, רוכב עליו למכולת, קושר אותו, מוקי, תחכה לי פה, נכון? וכו'. זאת אומרת, יש פה התעלות על ידי עילוי העולם, שעל ידי כנסת ישראל, אז גם החיות אפילו, הן מאבדות את התכונה האכזרית שבהם, נעשות מוסריות. ולא רק זה, גם הדומה מתעלם, והגויים מתעלים. כתוב בספר חסד לאברהם, שלעתיד לבוא, הגויים הם יהיו במדרגת ישראל הדר בחוץ לארץ. מדרגה גבוהה מאוד, נכון? וישראל הם יהיו במדרגת כהן, כן? ישראל הדר בארץ. התעלו. והחיות הם התעלו. הקיצור, איך זה קורה כל הדבר הזה? על ידי הפעולה של כנסת ישראל. פעולה סגולית, עילוי. אנחנו מושכים את כל היש איתנו, למעלה. נורמים אותו. מה? אמן. וגם החרפה הזאת של המוות תעבור מן העולם, נכון? והובילה המוות לנצח. מחה השם דימה, מעל כל בשר וכו'. אז להעלאת העולם בפועל ידע, זה תחיית המתים גם, המגמות העתידיות, דבר אשר עימה בחיי שעה. זה, זה, זה ההדרכה האלוהית, התורה היא נקראת הוראה, נכון? תורה לשון הוראה. זה דבר השם אשר עימה בחיי שעה, החיים החברתיים והחידיים, הלאומיים והעולמיים, הכל מנועל או ינועל על פי דבר השם. זה רוח הקודש היא מתרכזת דרך כנסת ישראל, ומתפשטת ההדרכה האלוהית כמו כתם שמן שמתפשט על המים דרך האומה הישראלית. לא סתם הגויים כל כך מתעניינים מה קורה פה כל הזמן בארץ, מה קורה עם האומה הישראלית. משהו בטבע שלהם מושך אותם לקבל מכאן הדרכה. חיי העולם זה חיי הנצח. זה גם כן ההשפעה, רוח הקודש מוצאת למרכז ופעולה דרך כנסת ישראל. חיי הנצח, זיכוך הנפשות, הגברת זיו החיים. מה זה הגברת זיו החיים? כלומר, הופעת השם בארץ, מדרגת ההוד. הרמח"ל בדעת תבונות, הוא מסביר שזיו זה המפגש בין הרוחני ובין הגשמי, שזיו הפנים והתראות הנשמה בגוף. כלומר, אתה לא רואה את הנשמה, אבל אתה רואה משהו ממנה על ידי קרן אור פניו, נכון? אז הגברת זיו החיים זה כלומר הפעת האלוהות בארץ, השכינה, התעלות הכישרונות, המשכת התרבות הכללית שבעולם אל העושר האמיתי, תרבות שהיא מודרכת מהדרכה אלוהית, ולא תרבות מגמגמת של מסוממים ואנשים מסובכים ומשוגעים, נכון? המשכת התרבות אל העושר האמיתי, תרבות שהיא מביאה את האדם להרמוניה פנימית, לדבקות אלוהית, לקרבת אלוהים. התבססות חיי עולם על חיי עוד פעם, התבססות חיי עולם על ידי החיים הנצחיים הרוחניים. התבססות חיי עולם זה חיי הנצח על ידי החיים הנצחיים הרוחניים. כל זה רוח הקודש היא רואה את הפעולה של עם ישראל. אדם שהוא עם, 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 עם עיניים גשמיות, עיניים חוליות כאלה, הוא לא רואה את זה. הוא חושב שהרבה יותר כיף לגור באמריקה, נכון? הוא לא רואה את כל הדבר הזה. הוא לא מבין בכלל את הפעולה של עם ישראל, לא רואה את המגמה האלוהית. הוא לא רואה כלום. רוח הקודש היא סוקרת את הסקירה הזאת. כתבי הקודש שמלמדים אותנו את המבט הפנימי הזה, שאנחנו עוסקים בספרי הנבואה או בספרים האלה של חכמי ישראל, ואנחנו מתרוממים להיות שייכים אל המבט הזה. כל ספר אורות הוא מרומם אותנו למבט, כל ספרי המהר"ל מפראג מרומם אותך למבט, מבט עמוק, מבט סוקר, מבט פנימי, ועוד הרבה ספרים. הסדרת עשיות השונות שבבני אדם ושמירת ענייניהם, רכושם וכבודם, הגדלת יופי החיים, כבוד החיים ועונג החיים, ידי הבעת דעת אלוהים, השם אלוהי ישראל בשפה ברורה, ורוח אדיר החי בנשמתה של אומת עולמים זו. כלומר, רוח הקודש היא מגלה בבהירות איך על ידי האומה הישראלית יש התבססות, יש הסדרת עשיות השונות שבבני אדם. מה זה הסדרת עשיות השונות שבבני אדם? הרי לכל אומה יש תפקיד, לכל בן אדם יש תפקיד פרטי בעולם, תפקיד חשוב, יש שיטות שונות. האומה הישראלית, על ידי שהיא נאחזת באוצר הרוחניות האלוהי, היא נותנת לכל סייעה כזאת עם מקום, היא מדריכה אותה מה תפקידה, היא שומרת שהיא לא תעבור את גבולה. כשאתה נמצא על מגדל, אז אתה רואה את כל מי שלמטה ויכול לסדר אותו, אתה יכול להדריך אותו, אבל אם אתה שקוע בזה, אז החיים הם פשוט חידה לא מפוענחת והכל נהיה בלגן. אז כנסת ישראל ורוח הקודש ששורה לאומה הישראלית, היא מסדרת את עשיות השונות שבבני אדם, שמירת ענייניהם, רכושם וכבודם, שלא ייקח איש משל חברו ושלא תיקח אומה לחשבון חברתה. יש שלום והרמוניה. השלום זה שמשלימים אחד את השני לגלות את השם יתברך. הגדלת יופי החיים על ידי האמת, כבוד החיים מצד אלוהיותם ולא הנמחתם מצד גופניותם, ועונג החיים שזה דבקות בהשם, ודי הבעת דעת אלוהים, השם אלוהי ישראל, בשפה ברורה ורוח אדיר החי בנשמתה של אומת עולמים זו. כלומר, עצם זה מה שאנחנו חיים אותה, שזה נקרא דעת אלוהים, דבקות אלוהים, דבקות אלוהית, והלכת בדרכיו, זה נקרא דעת אלוהים. האמונה שלנו היא נקראת דעת אלוהים, שאנחנו חיים את האלוהי בארץ, לא מדברים עליו או מגשימים אותו כמו אצל עובדי עבודה זרה או הפילוסופים, אלא חיים אותו. על ידי זה יש סדר עולמי חדש, התעוררות ספרות פרוזית ושירית ביקורתית ופומבית, השווה אל אור הנבואה, וההשפעה החוצה, השפעה אל ההמון, השפעה בצינורות שהם מובנים, את התוכן האלוהי הישראלי בקישורה אל התורה, בתור הכרה בהירה שהכרח גמור הוא לרוח האדם המסובך לשוב אל המקור העליון שהדעות היותר נשגבות נשאבות ממנו, כל אלה בסעיפיהם וקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזוג. כלומר, כל הפסקה הזאת, כל הדברים הגדולים האלה, כל הסקירה הרוחנית שרוח הקודש מגלה בבהירות או חושפת לפי ההסבר השני שהסברנו, זה הכל התחיל עכשיו להתעורר, עכשיו לשוב אל המקור העליון שהדעות היותר נשגבות נשאבות ממנו, זה הכרח גמור לרוח האדם המסובך. האנושות היא איבדה את הדרך, זה כמו ספינות טועות בים ואיבדו את החוף, בכלל לא רואות שום הדרכה, שום מגדל אור. אנחנו צריכים בית המדרש, חזרת רוח הקודש והנבואה, להרים מגדל אור לאנושות כולה. זה ריבונו של עולם הוא עושה דרך כנסת ישראל. עם ישראל הוא תחנת ממסר. כל אלה וסיפיהם מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזוג. הדבר הזה התחיל להתעורר ורק הולך ומתחזק. כל הזמן ההתרכזות של האור האלוהי דרך עם ישראל, רוח הקודש מתרכזת ופועלת דרך האומה הישראלית. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.